השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, אני בוריס.
אני ירון.
ירון, השבוע ביקשת שנדבר על המשטר הסורי שמנסה לשרוד, ובסוף גם להתייחס לענייני כשרות הקורונה, החיסון הקורונה בעולם המוסלמי. אז נתחיל מהמשטר הסורי?
בסדר.
אז משטר סורי, בעיניי אין דרך להגדיר את זה אלא נס, כי מי כבר לא הספיד אותו לפני כמה כבר? יותר מעשור, נכון?
כן, הבן אדם שזכר להכי הרבה הספדים, אני חושב, במזרח התיכון.
עוד בחייו.
כן, כן.
עוד בחייו. וזה בן אדם שאפילו כשהוא נכנס לתפקיד לא החזיקו ממנו, נכון? אמרו, זה הלפלף הזה, הוא בכלל לא מתוכנן להיות נשיא סוריה, כי אחיו היה לו אח בכור שנפטר בטרם עת, נכון?
נכון, בשנות ה-90 היה צריך לתפוס את מקומו של חאפז אל-אסד, נשיא סוריה, בנו הבכור באסל. ובמקום באסל, מה שקרה זה שהוא מת מתאונת דרכים. אגב, כל מי שמרים גבה, זה היה כנראה באמת תאונת דרכים. לא, לשם שינוי זה לא היה חיסול או של האופוזיציה או משהו כזה. הוא נהג בחושך, במהירות, לכיוון שדה התעופה, ונכנס במשהו, והייתה שם תאונה והוא מת. ופתאום היה צריך לחפש מועמד אלטרנטיבי, כשכל האחים הם בעייתיים, אחד מז'נון, משוגע לגמרי, אחד פרא אדם, וכולי, אני לא אכנס לפרטים, אבל היחיד הנורמלי במרכאות זה הילד הטוב של אמא, אותו בשאר שלמד רפואה, הוא היה רופא בסוריה, ואחר כך יצא ללימודים בלונדון, בדיוק כשקרה התאונה עם אח שלו, הוא היה בלונדון, ואפילו הכיר שם בחורה סונית, כן, את אסמה, שאחר כך הוא התחתן איתה, אותה בחורה יפה ש... הוא הכיר שם בלונדון, למשפחה מכובדת, אבל זה לא היה התוכנית, כן? האבא לא... הוא נכנס בעצם לתפקיד שהוא לא היה מוכן, זה בא לו בהפתעה, ורואים את זה, את כל הרשימת הכישלונות שלו בשלטון, זה נובע מחוסר ניסיון, הוא לא בן אדם טיפש, אבל הוא חסר ניסיון ורואים את זה, אם תרצה לשאול אחר כך על רשימת הכישלונות שלו, אני יכול לדבר על זה.
אתה יודע מה, בכל זאת, מה שקרה אביב הערבי בהרבה מרכאות ומלחמת אזרחים בסוריה זה חלק מרשימת הכישלונות שלו או שזה כבר היה הרבה מעבר למה שכל מנהיג יכול היה לשרוד?
אתה זוכר מה אמרנו בפודקאסט הקודם, שאלת אותי על תהליך השלום, אמרתי לך כדור שלג. כדור שלג שהתחיל מהאמירויות ובחרן וכו' וכו'. זאת אומרת מדינה משכנעת עוד מדינה וכו'. גם יש כדור שלג של כישלונות, כישלון מוביל לעוד כישלון. אני לא אדבר על כל הכישלונות שלו, אבל בוא נדבר על המעורבות שלו, כן? למרות שזה לא הוכח ב-100%, אבל נראה שהוא היה מעורב מאוד בעונש שהוא גזר על ראש ממשלת לבנון לשעבר סעד אל-חרירי, כן? רפיק אל-חרירי, סליחה, רפיק אל-חרירי, האבא, כן? שהוא היה כנראה מעורב בחיסול שלו. רפיק אל-חרירי היה איש עסקים סוני, ראש ממשלה של לבנון, שיצר קשרים עם אירופה, עם סעודיה, האויבת של אסד, הנשיא אסד, והוא איכשהו סידר בעזרת נאמניו בחיזבאללה את החיסול של רפיק אל-חרירי. החיסול הזה ב-2005 הביא למחאה בינלאומית ולחץ עצום לצאת מלבנון, כן? אז אחרי משהו כמו 30 שנה, כן? 30 שנה של שלטון סורי מוחלט בלבנון, ברובה של לבנון לפחות, עם עשרות אלפי חיילים סורים שנמצאים קבוע בחלק המזרחי של לבנון, שליטה מוחלטת בפוליטיקה של לבנון, כן? פתאום ב-2005 כתוצאה מלחץ בינלאומי, הצבא הסורי בלחץ כזה נאלץ לסגת בצורה מושפל, כן? חוזר לגבולות סוריה, ההישג, איך אומרים, הנכס שירש בשאר מאבא שלו, לבנון, כן? הפיצוי על ההפסד של רמת הגולן, הוא מפסיד את זה ב-2005. עכשיו, אתה יכול להגיד שאין קשר, אבל קשה להאמין שאין קשר בין הנסיגה מלבנון למלחמת האזרחים בסוריה. זה מראה חולשה, כן? זה נשיא שמקרין חולשה כלפי פנים, הוא מוכן לסגת, הצבא נראה מובס, תראה מה קרה לישראל אחרי שהיא נסוגה מלבנון. כל פעם שהיא נסוגה מלבנון התחילה אינטיפאדה. ב-85, שנתיים אחרי זה אינטיפאדה הראשונה, ב-2000 נסיגה נוספת, אינטיפאדה השנייה, ואותו דבר סוריה, היא יצאה מלבנון ב-2005, וב-2011, כן, שנים בודדות אחרי זה כבר מתבשל, המרד הזה, כמובן יש סיבות כלכליות, כבדות וכישלונות כלכליים שלא נכנסתי, של כלכלת בשאר אסד, ועוד דברים שאני לא נכנס אליהם לעומק, כולל שנתיים של בצורת קשה בסוריה, שרק הוסיפו שמן למדורה, אבל כן, ללא ספק בשאר הכניס את עצמו לכישלונות האלה, איך אומרים, הכניס את הכדור שלג הזה, הוא גלגל אותו כמה שנים, זה לא שפתאום התפרצה מלחמת אזרחים ב-2011 מנוואר, כן? זה גם, כמובן, השפעה חיצונית של גל המהפכות, של האביב הערבי, אבל גם השפעה של הקרנת החולשה של הצבא הסורי.
זאת אומרת, אתה אומר, הקש ששבר את גב האריה הזה, כי בכל זאת אסד זה אריה, זה היה החלטה הלא, בדיעבד לא מושכלת שלו לחסל את ראש ממשלת לבנון, ומשם הכל התחיל להידרדר.
שוב, החלטות אני אוסיף גם את הפן הכלכלי, כי הוא נורא חשוב פה במחאה בסוריה, זה הרי מחאה של עניים, של מקופחים, של הרוב הסוני המקופח והעני, שהוא בעצם ננטש בתקופה של בשאר אסד, זה מעמד של סונים, שעוד איכשהו לאבא היה איזה מחויבות, כמנהיג מפלגת הבאס, הסוציאליסטית הערבית, היה לו איזה מחויבות לפלאחים, הרי רוב הכלכלה הסורית היא עדיין כלכלה של חקלאים, פלאחים, כן? והיה לו איזה מחויבות, למשל ברמת הסובסידיות, ואותה מחויבות, כן, בשאר אסד לא היה רגיש, הוא נטש את השכבה העצומה הזאת, של החקלאים, הוא גרם להתרוששות שלהם, הוא פגע מאוד, הוא עשה הפרטה מאוד לא מבוקרת של הכלכלה, שפגעה בסובסידיות, ולאנשים לא היה פשוט מה לאכול, הייתה גם נטישה המונית של הכפר אל העיר, נוצרה שכבה של סונים מתוסכלים, שאין להם מה להפסיד, הם פשוט איבדו את האדמות שלהם, הפסידו הכל, ומתעשרים מצד שני, מתעשרים חדשים, שכבה של אלווים וכמה סונים בערים, שהתעשרו על חשבון חקלאים, כן, בכלכלה הזאת, כלכלה מושחתת, הפרטה שהיא לטובת משפחות מסוימות, כן, שבעצם בשאר אסד קנה את הנאמנות שלהם, תמורת הטבות כלכליות ומונופולי, כן, זה לא הפרטה חכמה של משטר ליברלי, כמו שקורה באירופה או בארצות הברית.
עכשיו, אתה הזכרת כמה פעמים את הסונים, ופעם אחת את הלאווים, ובחברה שבטית כמו סוריה, כמו, אז זה נורא חשוב, אז בוא תן איזה משפט אחד, סונים אנחנו מכירים, זה הקבוצה הגדולה, הזרם הגדול ביותר של האסלאם, נכון?
נכון, 85% מהמוסלמים בעולם הם סונים, כן? 15% בערך הם שיעים, האלווים הם בערך 10 או 11% מהאוכלוסייה הסורית, כן? שזה בערך 2 מיליון בני אדם, ששולטים על 20 ומשהו מיליון, כן? 21
וזה 22. גם, זה זרם נוסף, שהוא לא סוני ולא שיעי.
זהו, שהאלווים הם פלג מוקדם, פלג שמהמאה העשירית, שהתפלג מהשיעה, כן? במקורות שלו הם שיעים, כן? והם היום גם טוענים שהם שיעים, סיפור של הזהות שלהם זה מאוד מורכב, זה לא משהו שאפשר לדבר עליו בכמה דקות, אבל אני אקצר ואגיד שהאלווים טוענים על עצמם, שהם מוסלמים, זה דבר ראשון, ושהם מוצאם בשיעה, כן? יש לזה, זה די מוצדק, כלומר, לפי המקורות של ימי הביניים זה כנראה נכון.
אבל בוא לא ניכנס עכשיו לוויכוח בין הסונה לשיעה לאלווים, אבל מה שחשוב הוא שמשפחת אסד הם אלווים.
נכון, הם שייכים למיעוט שבעצם היה פעם עד המאה ה-20, עד תחילת המאה ה-20, בתחתית המדרגה של החברה הסורית מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, ונחשבו לא רק לכופרים בעיני המוסלמים, אלא גם לעניים ועלובים שעבדו כמו ממש כמו חצי עבדים בבתים של הסונים, ואיכשהו הם טיפסו בסולם המדרגות החברתיות באמצעות התקדמות דרך הצבא ודרך מפלגת הבאס. זה תהליך מאוד מעניין שהתחיל עם המנדט הצרפתי בסוריה. המנדט הצרפתי הכניס את האלווים פעם ראשונה לצבא, כן? זה היה צבא בעצם של משטאפים, כן? זה בעצם אנשים שמשרתים את המנדט הצרפתי, וכשקמה סוריה העצמאית, אז הם כבר היו חיילים, כן? הם היו חיילים, קצינים, ולאט לאט היה בתקופת ההפיכות הצבאיות, בעוד שהסונים חיסלו אחד את השני בתיאורים וחיסולים, לאט לאט התקדמו דווקא הקצינים של המיעוטים, הקצינים האלווים, הדרוזים, שהם מיעוטים בסוריה, כן? ובשנות ה-60 הייתה הפיכה של הבאס, מפלגת הבאס, שנשלטה על ידי אלווים, אותו מיעוט שבעיני רוב הסונים הם גם לא מוסלמים, גם כופרים, גם תמיד זלזלו בהם שנים, כן? פתאום הם בראש הפירמידה השלטונית, ולא רק שהם בשלטון, ראש הפירמידה, אלא משנות ה-70, מאז תקופת אסד, בעצם הסונים הופכים לאזרחים סוג ב'. הם הופכים את הפירמידה השלטונית, כך שהאלווים שולטים על הסונים, כן?
אז יש לנו בעצם תרובת נפיצה של מנהיג חסר ניסיון, כן. שהוא גם זר בעיני רוב נתיניו, גם יש משבר כלכלי קשה, מקומי ואזורי, ופורצת מלחמת האזרחים.
כן, היא פורצת, כן, בהתחלה בשאר אסד הכחיש, אמר אני מנהיג אחר, סוריה היא לא מצרים, אני מאוד קרוב לעם וקשוב, כן, לא משנה שהוא שלט באמצעות פחד וטרור של משטרה חשאית, כן, המוחברת, כן, נראה שהוא היה קצת מנותק מהמציאות, כן, אולי הוא אפילו האמין במה שהוא אמר בתקשורת, אבל האמת היא שהוא השתייך למיעוט, מיעוט קטן שאף פעם לא הייתה לו לגיטימציה לשלוט בסוריה.
אוקיי, ואז כמו שאתה אמרת, הוא קיבל את התואר של המנהיג המוספד ביותר בעולם, איך אמרת את זה?
המוספד ביותר במזרח התיכון, כן.
במזרח התיכון לפחות.
כולל מנהיגים ישראלים גם הספידו אותו.
בוודאי, נתנו לו, אני זוכר את פועד עליו השלום, אמר 3-8 שבועות לכל היותר. אבל אז איך זה קרה? מה הסוד שלו? למה, איך הוא הצליח לשרוד?
תראה, למעשה אני אפתיע אותך ואני אגיד שאלה שאמרו שהוא לא ישרוד צדקו. איך זה יכול להיות שהם צדקו?
אוקיי.
הוא בעצם לא היה יכול לשרוד, בשום פנים ואופן, כן, האופוזיציה השתלטה על אזורים שלמים, והוא נסוג עוד ועוד ועוד, עד שהוא שלט על איזה ציר בקושי של הערים המרכזיות, כן, משהו כמו החוף הסורי, איפה שהאלווים, החוף הצפוני, והערים המרכזיות, ציר חלב, חמת ודמשק, כן, זה כל מה שנשאר לו ביד, וב-2005 הוא עמד להתמוטט, זאת אומרת, החזיק אותו קצת, קיבל סיוע מאיראן, מחיזבאללה, זה החזיק אותו קצת עוד כמה שנים, ב-2015 כבר הוא לא יכול היה להחזיק, כולל עם הסיוע המסיבי של איראן וכל המיליציות שהיא גייסה מלבנון ומעיראק ומסוריה עצמה, זה לא עזר, כן? זה עמד להתמוטט העסק, ואז קרה התערבות שמימית, כמו שהאלווים אומרים, כן? הגיע הבוס הגדול, זה שמספק נשק כל השנים לסוריה, וזה, כן, החלטה של פוטין, להתערב ישירות,
ולדימירוביץ' פוטין,
כן, להתערב ישירות בסוריה, אבל שים לב לטקטיקה הרוסית, הם חיכו, איך אומרים, שהאיראנים והאלווים יהיו כבר על הברכיים, כלומר, במצב הקשה ביותר, כדי שזה יהיה בתנאים של רוסיה, כן?
אבל זה היה, ככל הידוע לנו, זה היה יוזמה של רוסיה להיכנס, או שסורים, אסד או הסביבה שלו, הם אלה שגרמו לרוסים להכניס את הראש שלהם למיטה הזאת?
אני מאמין שכבר במהלך 2014 הרוסים החליטו להתערב, כשהם ראו שהכוחות של אסד כבר לא מחזיקים גם את המעט, את הציר הזה שדיברתי עליו קודם, הציר העירוני, עורק החיים האחרון שנשאר לשלטון הסורי, הרוסים החליטו עוד קודם, כי הם לא יכולים לאבד את סוריה, כן? בעצם משנות ה-70, משנות ה-70 אין לרוסיה זיקה, אין לה שום קשר או מוצא לים, למים חמים, מה שנקרא, לים התיכון. הם איבדו את מצרים בשנות ה-70, כשסדאט זרק את היועצים הרוסיים, הם ניסו ליצור קשר עם משטר קדאפי, קדאפי בלחץ אירופאי דחה את הרוסים, ולא נשאר להם כלום, נשאר להם רק את הסורים, זה המדינה האחרונה במזרח התיכון הערבי, בוא נגיד ככה, והמדינה היחידה לחוף הים התיכון, שעדיין נשארה נאמנה לרוסיה, כן? בהתחלה זה היה לברית המועצות, ואחר כך למשטר פוטין, כן? ואם המשטר הזה היה נופל, בעצם סוריה מאבדת קלף חשוב מאוד, והיא לא יכלה להרשות לעצמה את זה, מה גם שגם בהתערבות היה חישוב היה סיכון מחושב, כן? פוטין לא השקיע המון, הוא לא הביא המון חיילים, הוא לא הפך את זה לווייטנאם השנייה של רוסיה, כן? או של איזה בוץ ששקע בו, הביאה, בוא נגיד, ניקח את זה בפרופורציות. הרוסים הביאו בעיקר כוחות אוויריים, כן? אבל משמעותיים מאוד, כן? ובאמת רואים איך שבקיץ 2015, איך שהרוסים נכנסים לתמונה, כל העסק מתהפך, כן? זה מתחיל להיות ניצחונות של אסד ושל האיראנים, כן? כלומר, יש כוחות על הקרקע, אבל החיפוי האווירי הרוסי באמת היה הדבר החסר כדי לקחת את הכוחות האלה מנסיגה להתקפה, כן? ובאמת הרוסים פה שינו את התמונה לחלוטין. אז אפשר להגיד שלאסד היה מזל, יותר משכל, כן? היה לו, שוב, זה בעצם מתנה של אבא שלו, כן? אבא שלו בנה את הקשרים עם הרוסים, חאפז אל-אסד, המתנה הזאת הצילה אותו, כן? הוא לא ידע את זה, כמה זה חשוב, הקשר הזה עם רוסיה, והוא שמר על זה כל השנים, אבל הוא לא ידע שהוא יהיה בבור כזה, כן? שהרוסים ישלפו אותו ממצב כל כך גרוע. אז אני חושב שכולם מופתעו מההתערבות הרוסית, וגם מההצלחה שלה, כן? זה היה באמת הימור נכון מבחינתו של פוטין, לפחות בשלב הראשון. מה יקרה לעתיד? זה כבר, אתה יכול לשאול שאלה, מה לגבי העתיד? זה לא ברור. האם באמת זה ניצחון אמיתי של הברית המוזרה הזאת, של רוסיה, איראן והעלווים, המשטר הסורי?
זהו, אני רציתי, לא כל כך לגבי רוסיה, אבל, אז אוקיי, אז אסד החזיר לעצמו שליטה על רוב מה שהייתה סוריה, לפני מלחמת האזרחים. אבל הוא עדיין אלווי ששולט על רוב סוני, אני מניח שאחרי שכמה, לדעתי 2 מיליון, זה המניין ההרוגים?
אולי יותר, אנחנו לא יודעים, אין לנו כבר, הפסקנו לספור.
כן, ואין ספור פליטים ועוני נורא, אני מניח שהוא לא נהיה יותר אהוד. אז הוא כבש את כל המדינה שלו, יש גבול כמה הוא יכול להחזיק את זה בכוח או שאין?
תראה, יש לך דוגמאות במזרח תיכון של דיקטטורים סנויים למדי שהחזיקו מעמד שנים רבות.
כן, אבל לא כאלה שכמעט עמדו ליפול וחזרו.
כן. תראה, כאן יש לנו בן אדם משול נכה, כן? אין לו כמעט גוף. תראה, הצבא הסורי מנסה לשקם אותו, הרוסים מנסים לשקם את הצבא הזה, הם מנסים לעשות שהוא יעמוד על הרגליים שלו, עדיין זה לא בטוח שזה קורה בשטח. אפשר להגיד שהרגליים שלו איראניות, והראש רוסי, כן, והידיים זה מיליציות של כל מיני תומכים שיעים, כן, ומה נשאר בעצם הגוף הזה שנקרא המשטר הסורי. צריך להגיד את האמת, הסורים מותשים, אין להם כוח יותר, גם האופוזיציה הגמורה לגמרי היא מותשת, המלחמה הזאת גמרה את המוטיבציה לכולם להילחם, היא לא השיגה שום דבר, זה כישלון גם של האופוזיציה אדיר, וההנהגה של האופוזיציה שלא הצליחה להתלכד, זה לא רק הצלחה של אסד, זה כישלון של האופוזיציה, והם עושים עכשיו חשבון נפש רציני מאוד, אם כל העסק היה כדאי. עכשיו, אם אתה מדבר על הטרור של המשטר, זה משטר ששלט מראש בצורה של פחד, לא היה לו אף פעם לגיטימציה, זה תמיד הצחיק אותי שאמרו ב-2011 שאסד נתן הוראה לירות על המפגינים, אז אמרו בחדשות הוא איבד את הלגיטימציה שלו. זה תמיד הצחיק אותי, כי לא היה לו אף פעם דבר כזה לגיטימציה. של לגיטימציה של מי? של 11% מהאוכלוסייה לשלוט על שאר? כן, צריך לציין, להיות הוגן גם, ולהגיד שלאסד יש כמה בני ברית. יש כמה אנשי עסקים ומשפחות עשירות סוניות, שאסד קנה את הנאמנות שלהם על ידי מונופולים וכספים, כן, והם גם תמכו בו. לכן אתם רואים למשל את ההצטרפות המאוחרת של ערים בתוך סוריה, של חלב, של דמשק, הצטרפו מאוד מאוחר למחאה נגד אסד, כי היה להם גם מה להפסיד. כן, אסד חילק להם מונופולים למשפחות עשירות, והיו אזורים שחיו טוב יחסית בסוריה, לא כולם סבלו. הסבל היה בפרברים, העניים, באזורים החקלאים, כן, במזרח, בדרום, בדרעה, בדרומית, באזורים המזרחיים, בדר אזור, שמשם לוקחים את כל הנפט, אבל האוכלוסייה הענייה לחלוטין, כן, בגלל שהיא ברובה אוכלוסייה סונית או חקלאים, כן. אז שוב, גם נשאלת השאלה, בסדר, רוסיה נתנה ניצחון אסטרטגי, אבל השאלה איך מגדירים ניצחון?
לא, אתה יודע מה, עזוב, אני באמת, זה פחות, שאלה פחות מעניינת, לפחות אותי, אבל מה האופק? זאת אומרת, אוקיי, פחות או יותר הגענו לאיזשהו שיווי משקל חדש, אבל כמה זמן אפשר להחזיק אותו? יש מישהו שחושב שיש לו איזו תוכנית ארוכת טווח לסוריה מעבר להעביר עוד יום בלי להיהרג?
אז השאלה שלך מצוינת, אבל היא קשורה למה שאני רציתי להגיד,
okay.
שזה הניצחון.
Okay, סליחה.
יש ניצחון צבאי, אבל יש הפסד כלכלי. הרוסים ניצחו במערכה, זה קשור ישר לשאלה שלך. הם ניצחו okay. בשטח, אוקיי, okay, בסדר? אבל איך הם ניצחו? הצבא הסורי ניצח רק במקומות שהוא השמיד. אוקיי? זה לא שהוא הפעיל איזה טקטיקה מתוחכמת, איזה רעיון מדהים, איזה, לקח יועצים צבאיים, הוא עבד בשיטה של אדמה חרוכה, הוא כרגע שולט על הריסות, כן? הוא הרס את התשתית של המדינה כדי לשרוד. הוא הכניס שכירי חרב איראנים בשביל לשרוד. האיראנים האלה אין להם שום קשר למקום, הם הרצחו ועשו שם זוועות נוראיות, שאנחנו עוד לא יודעים עליהם אפילו, כן? חלק, אנחנו יודעים רק על חלק, יש לנו רמזים, עד כמה האנשים האלה שלא אכפת להם מסוריה, עשו שם דברים. הרסו את כל התשתיות החברתיות, העירוניות, כן? חוץ מזה שאין מתנות חינם, אתה יודע, בשביל להכניס את האיראנים והרוסים, אסד מכר את כל הנכסים של סוריה, הוא מכר את נדלן ואוצרות טבע, והכל הוא נתן להם רק כדי שהם יכניסו כמה שיותר נשק וחיילים, זה לא בחינם כל הדברים האלה, אתה יודע, זה, אין מתנות חינם במזרח התיכון. אז אתה, יש לך משטר מרושש לחלוטין, שנתמך על ידי שתי מדינות עניות, איראן ורוסיה, כן? גם רוסיה לא מדינה.
סליחה, אין ביניהן משתפות פעולה איראן ורוסיה, או שהן יריבות בחלק הזה?
תראה, זאת שאלה גדולה, עד כמה השיתוף פעולה הזה הוא ידידות. יש כאן שיתוף פעולה למען הצלת סוריה, מכיוון שיש שיתוף אינטרסים. זה לא, אי אפשר להשוות את זה לידידות, אני יודע, של ארצות הברית וישראל, כן? למשל, איך אומרים הרוסים כשהם נפגשים עם ישראלים, תפציצו את חיזבאללה זה בסדר, אבל אל תפציצו אותנו. זה לא בדיוק דיבור של חברים, אתם יודעים, אתה יודע, זה לא, פוטין נותן אור ירוק לישראל להפציץ את סוריה, כל עוד זה לא פוגע בחיילים רוסים. איזה מין חברים אלה, כן? מצד שני, יש להם אינטרסים משותפים בסוריה. הם רוצים לשמור על הבובה הזאת, אסד, כדי להמשיך ולשלוט במרחב הזה. האיראנים מהסיבות שלהם, שזה להכין את הזירה נגד ישראל, כן, או להשתלט על עוד מדינה בדרך להשתלטות על המזרח התיכון, והרוסים זה שיהיה להם שני אינטרסים עיקריים, בסיס של חיל האוויר ליד לזיקיה, זה נקרא חממים, כן, ונמל בטרטוס. דרך אגב, החוזים שלהם אפשר להגדיר אותם כ-forever, זה חוזים עם רוסיה, שכן, הרוסים הכתיבו את התנאים, אני יודע, חוזים ל-40, 50 שנה, כן, זה יהיה עוד אחרינו, החוזים האלה ימשיכו, וזה התחושה של אסד, אתה אומר מה האופק של אסד, הוא חושב שהרוסים יישארו שם לנצח, כן, זה קצת מצחיק את ה... זה מזכיר קצת את התחושה של האלווים בשנות ה-30, שהם חשבו שהצרפתים יישארו שם לנצח להגן עליהם, כן, או התחושה של הלבנונים, הנוצרים, המרונים, שהם חשבו שהצרפתים, המנדט הצרפתי יימשך פוראבר, ואפשר לשלוט בכל המרחב הלבנוני, אפילו שהם מיעוט קטן בתוכו. כן, זה מין דפוס של טעות שחוזרת על עצמה במזרח התיכון, ועכשיו אני חושב שהאלווים בונים על זה, זאת אומרת, המשטר, אני לא יודע אם העדה האלווית זה סיפור אחר, אם אתה רוצה אחר כך לשמוע עם, איך היא נגררה למלחמה הזאת, זה כבר סיפור נפרד. אבל המשטר הסורי בונה על נוכחות רוסית לטווח ארוך מאוד, כן? זה לא... זה ה... איך אומרים? בלי זה, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה לאסד אם הרוסים יוצאים משם, כן? תחשוב על מיליונים, אני לא יודע מה, של נקמות דם נגד האלווים בכלל, נגד המשטר בפרט.
אנחנו יכולים אולי להגיד שבעצם... אתה הזכרת את נקמות הדם, שאולי האינטרס של העם, לא יודע אם אפשר להגיד העם הסורי, העמים החיים בסוריה, אולי בעצם האינטרס שלהם זה כן לשמור על המשטר אסד תחת החסות הרוסית-איראנית, כדי להביא ליציבות וקצת שפיות?
תראה, אין אלטרנטיבה. איך אומרים, המסכנים הסורים, אני חשבתי עליהם כל מלחמת האזרחים שהם פשוט מסכנים, יש להם אלטרנטיבה, שתי אלטרנטיבות, נוראית, ועוד יותר נוראי. אלטרנטיבה אחת זה הטרור של אסד עם המשטרה החשאית, המוחברת, הדיקטטורה המושחתת, כן, אני לא דיברתי על כל השחיתויות וכל הבעיות, אבל זה האופציה אחת, אבל היא יותר טובה, אוקיי, מהאופציה השנייה, שזה האופוזיציה. מה זה האופוזיציה? האופוזיציה החילונית נמחקה כבר ב-2012-13, כבר נעלמה האופוזיציה החילונית, כולם הפכו לג'יהאדיסטים, כל התקציבים שהגיעו מהמפרץ ומסעודיה ומטורקיה עברו רק לחוליות של ג'יהאדיסטים, של איסלאמיסטים מטורפים שרוצים להפוך את סוריה למין ג'יהאד עולמי, מרכז ג'יהאד עולמי, ולמקום של שבאים אליו מתנדבים מכל העולם להילחם מלחמת ג'יהאד. ומה האלטרנטיבות שהם מציעים לאזרח הסורי? אנחנו ראינו את האלטרנטיבה, מה שמתקיים עד עכשיו, מין אמירות איסלאמית של מחוז אידליב, או דאש, כן, מה שהיה במזרח סוריה, שזה באמת עדיף כבר אסד, כן? שלא לדבר על ישראל, שהיא מעדיפה את האויב המוכר, כן? היא מעדיפה את אסד שנתן לנו, משטר אסד נתן לישראל 40 שנות שקט בגולן, כן? אז אויב שמאיים, איך אומרים, כלב שנובח ולא נושך. אבל חשוב להגיד, בהקשר למה שאמרתי קודם, שיש בעיה כלכלית גם מחוץ לסוריה. זאת אומרת, תחשוב, מי היה יכול להושיע את סוריה היום? כן? מי היה יכול? דווקא מי שתומך באופוזיציה, זה הצרה של המשטר הסורי. מי היה יכול להושיע עכשיו את סוריה? סעודיה, אמירויות, קטר, בחרן, כל אלה מתנגדים למשטר הסורי, כן? זאת אומרת, הם לא רוצים את סוריה עם אסד. הם אומרים, אם יש אסד, אין תרומות, אין כסף. זה אגב העמדה האמריקאית גם, אוקיי? היא עומדת מאחורי הדבר הזה, היא מטילה עוד יותר סנקציות על סוריה, עכשיו היה את הסנקציות החדשות, בעקבות התמונות הנוראיות שדלפו החוצה על העינויים של בתי הכלא של אסד, כן, הפרות הנוראיות של חוקיה, של זכויות האדם והאזרח, כן, והרצח ההמוני, כן, שחשפו שבעצם אסד ודאש אין הרבה הבדל, כן, זה לא שהאכזריות אצל דאש הרבה יותר גדולה, כן, כן, אסד עדיף אולי, עדיף הקטסטרופה הזאת על הקטסטרופה השנייה.
אתה יודע, אני מנסה לחשוב על, אולי דוגמאות של דיקטטורה שהעבירה את מושכות בצורה עדינה לדמוקרטיה, לא יודע, אולי פרנקו ש... היה דיקטטור רצחני עד שהוא הלך והמלוכה חזרה בצורה שקטה ופתאום ספרד זה מדינה דמוקרטית. אתה רואה כזה תסריט גם בסוריה או שזה פחות אופטימי?
בוריס, אתה כל כך אופטימי, אולי אני פסימי מדי, אבל אתה גם שאלת אותי בפעם, תסקית הקודם, אם איראן פתאום, מה יקרה אם איראן תהפוך פתאום לתעבור? כן, תעצור, תעבור, תרצה שלום עם ישראל, ואולי זה יפגע בתהליך השלום במפרץ. לא, אני לא, תשמע, בוא נחשוב על אסד, האופי של המשטר, איך שהוא מצדיק את עצמו, לא מתנצל על ההרוגים של, למען שמירת כיסא, הכיסאו של אסד. תחשוב על מי שתומך, החברים של אסד, מי זה חברים שלו? זה כולם דיקטטורים, כן? זה פוטין, זה סין, רוסיה, זה, כן, אני יודע, כל מיני משטרים אפלים שתומכים באסד, כן, ונצואלה, כן, זה מאפיונרים כמוהו, כן, זה, יש פה ברית הדיקטטורים, כן, ברית של, אני יודע, צפון קוריאה, גם היא סיפקה את הכור הסורי, כן, זה החברים שלו, אז למה, אם יש לו תומכים שהם נגד דמוקרטיה, אז למה שהוא יתמוך בדמוקרטיה? חוץ מזה, אתה יודע מה זה אומר דמוקרטיה בסוריה? זה אומר מיד שהוא מאבד את השלטון, הרי...
אתה יודע, מהפכות כתיפה, אבל אני מבין את הסקפטיות שלך. אבל אתה יודע מה, הזכרת כבר את ישראל, ואמרת שיכול להיות שהאינטרס הישראלי זה לתמוך ב... לא יודע אם לתמוך באסד, כן? אבל למרות שזאת הטענה של המתנגדים, לא ש... המתנגדים המוסלמים הקיצוניים טוענים שכן, אנחנו בעצם תומכים בו ו... אבל אם כבר הזכרת את ישראל, אז בין סוריה לישראל יש גם איזה קשר דרך הקהילה הדרוזית ברמת הגולן, שהם חיים באופן רשמי בתוך ישראל, הם רואים את עצמם כסורים, ושומרים על קשרי משפחה עם משפחות שלהם בסוריה. מה קורה שם? קודם כל, איך הדרוזים עברו את מלחמת, הדרוזים בצד הסורי של הגולן, איך הם עברו את מלחמת האזרחים הזאת?
עברו קשה מאוד, עברו קשה מאוד, בכלל קשה להיות דרוזי בשנים האחרונות, זה עם ש... או דת, כן, עדה שמחולקת בין שלוש מדינות, סוריה, לבנון וישראל, ומה שקשה מאוד לדרוזים זה שיש מלחמה בין המדינות האלה, והם פתאום נאלצים להיות משני הצדדים של המתרס. עכשיו, הדרוזים באופן מסורתי תומכים באסד, כי הוא בעצם עומד לצד המיעוטים בסוריה, נגד הרוב הסוני, כן? בוודאי שהם אין להם ברירה אלא לתמוך בו, מכיוון שהאופוזיציה יש בה אלמנטים אסלאמיים שאימו על הדרוזים ואפילו פגעו בכמה דרוזים בצפון סוריה, מה שגרם לעוד יותר לדרוזים לפחד ולחשוש מהעתיד של סוריה, מבחינתם עדיף אסד. ולכן אי אפשר להאשים אותם שהם תומכים באסד, אני דרך אגב מדבר עם סטודנטים דרוזים, אפילו פה, לא רק ברמת הגולן, אני יודע, בירקה או באוספיה, והם אומרים, עדיף אסד, כן? אסד לפחות מגן על המיעוטים, וזה לא ג'בהת א-נוסרה או דאש וכל המטורפים האלה, שלקחו את האסלאם הקיצוני למקומות, כן? זה עדיף להם.
אבל האזורים הדרוזים בסוריה הם באמת נכבשו באיזשהו שלב על ידי דאש וכל הקבוצות המטורפות האלה?
לא, אבל היה מצב מאוד מסוכן לקראת 2015 לפני ההתערבות הרוסית. תראה עוד דבר שסידרו הרוסים, כן, בלי להתכוון כמובן, הם סידרו את העניין הזה, אבל אני צפיתי משבר נוראי. בתחילת 2015 לפני ההתערבות הרוסית, יותר ויותר קבוצות של מורדים, איסלאמיסטים, התקרבו לאזור הדרוזי, כן? והתחילו באמת לפגוע בהם, כן? חטפו דרוזים ורצחו דרוזים, והיה סכנה שהדרוזים האלה פשוט ישחטו, כן? היה פחד אמיתי, ואני חששתי שהדרוזים בישראל לא יעמדו מנגד, כלומר אין ספק שהם לא יסכימו, ובצדק. גם בצדק, למה שהם ייתנו לדרוזים מעבר לגבול להישחט? וראינו את זה, כן, היו קריאות של דרוזים ממש לחצות את הגבול ולהתערב לטובת אחיהם, כן, וישראל בסופו של דבר אפילו אימה להתערב, אם יפגעו בדרוזים, כן, ישראל אמרה, צהל, כדי שהוא לא חלילה דרוזים יפעלו על דעת עצמם, אז צהל יזם איזושהי קריאה לא לגעת בדרוזים, כי אז צהל התערב, והדרוזים לסוריה הגיבו, אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם, כן? זה היה התגובה הראשונית, כן, הם עוינים מאוד לישראל, והם אמרו, אנחנו לא צריכים את ההגנה הזאת שאתם מציעים לנו, אבל אז נכנס הצבא הרוסי והעניין השתנה, כן, האופוזיציה נמחקה לאט לאט באזורים הדרומיים איפה שהדרוזים, כן, והסכנה חלפה. הייתה עוד בעיה זה שהדרוזים לא רצו להתגייס לצבא הסורי, כן, אז גם זה היה בעיה כשהדרוזים הרגישו שאסד
עומד. זה גיוס חובה בסוריה כמו...
כן, אבל הדרוזים פשוט סרבו להתגייס, הם אמרו שאין טעם, כן, להתגייס לצבא הסורי לפני 2015 זה גזר דין מוות, כן, גם קצת אחרי אפשר להגיד שזה, אבל בוודאי לפני ההתערבות הרוסית הסיכוי של בן אדם לחזור מהמלחמה לצד אסד הוא קלוש, ולכן אסד איים על הדרוזים, אם אתם לא תתגייסו אני פשוט אפסיק להגן עליכם, אני אפקיר אתכם, אני אשאיר אתכם בידי דאש ונוסרה וכל הארגונים האלה, יש עוד ארגונים שאני לא מזכיר של איסלאמיסטים שגם איימו על הדרוזים, כן, ואתה זוכר את הפרשה שהדרוזים התנפלו על פצועים שישראל טיפלה בהם כי חשבו שיש שם אנשים מהארגונים האלה, כן, שהורגים דרוזים.
טוב, אז דיברנו על סונים, יש קהילה נוצרית גם בסוריה או שהיא לא גדולה?
כן, יש קהילה לא גדולה, כן, כמה אחוזים בודדים, אבל הם מעדיפים כמובן את אסד, כן, אפשר להבין אותם, שהם מעדיפים את השלטון הקיים שנותן להם איזה הגנה, מפני הארגונים האיסלאמיסטיים.
טוב, אז קיוויתי לצאת קצת מעודד, אבל כנראה במזרח התיכון קשה להיות מעודד. אז דיברנו על זה שאסד שרד לא בזכות עצמו, אלא בזכות התערבות חיצונית, מעין דאוס אקס מקינה כזה. העתיד של המקום הזה לא מזהיר, והמצב קשה.
כן, אבל בכל זאת צריך להגיד משהו טוב, נכון לסיום? צריך להגיד משהו טוב?
יאללה, בוא, כן, כן.
אני אתן למאזינים משהו טוב. אנחנו מעדיפים סוריה רוסית על סוריה איראנית, ולכן אנחנו מעדיפים, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שרוב הישראלים, ואפילו המשטר שלנו, מעדיף שהרוסים יישארו שם, כדי לדחוק לאט לאט את האיראנים. אני חושב שיש איזו מטרה, איך אומרים, של הרוסים, להשתלט על המדינה הזאת, להפוך אותה לאי נאמן לרוסיה, אבל בדרך צריך איכשהו להוציא את איראן מהמשוואה הזאת. זה תהליך ארוך, כי איראן שקועה מאוד עמוק בתוך סוריה, כמו שאמרתי קודם. ההתערבות הזאת לא הייתה בחינם. איראנים היום שולטים בהמון חלקים של סוריה, יש להם בסיסים שם, חיזבאללה עדיין יש לו לוחמים שם, אבל אנחנו, זה הדבר הטוב שרציתי להגיד, שאולי סוריה רוצה לחזק את הצבא הסורי, רוסיה רוצה לחזק את הצבא הזה, לשקם אותו ולדחוק לאט לאט את ההשפעה האיראנית, שמפריעה מאוד לרוסים, כן? הם לא אומרים את זה בפומבי, אבל זה מאוד מפריע להם, כן? הייתה הצהרה לפני שנה שהאיראנים רוצים להקים נמל בלזיקיה, זה תקוע להם, כן? זה כמו עצם בגרון לרוסים, שספינות שם ייכנסו ואז ישראל תצטרך להפציץ אותם, וכל המצב המסובך הזה שרוסיה רוצה לשמור על יחסים טובים, אגב, לא אמרנו את הדבר הכי חשוב, אם רוסיה תשתלט, רוסיה תשתלט על סוריה ותדחוק את האיראנים, אפשר להביא כסף, אפשר להביא תורמים, הרי לרוסיה יש יחסים טובים, סעודיה, עם האמירויות, הבעיה זה איראן, בגלל שאיראן נוכחת שם עמוק בתוך סוריה, כן, זה בעצם מפריע להביא כסף ותרומות והשקעות, כן, ולכן זה אינטרס רוסי גם אסטרטגי וגם כלכלי לדחוק את איראן החוצה.
זאת אומרת, יש מצב שאולי בכל זאת תהיה איזה הסכם נרמול חדש, לא בתיווך אמריקאי אלא בתיווך רוסי.
הדרך לשכנע את סעודיה והאמירויות לתת כסף, זה לשכנע את אסד להחליף את בני הברית שלו, לשנות את המחנה שלו, למשוך את אסד בחזרה לעולם הערבי, כי בסך הכל אסד הוא ערבי, כן? הוא לא שייך לאיראן, כן? הברית הזאת היא מבחינת, לדעת, אולי הסעודים מחכים שאיראנים ייצאו יותר ויותר מסוריה, כדי להציע את ההצעה הזאת, היו הערכות כאלה, שהציר הסוני ינסה למשוך את אסד על ידי כספים, ושיקום סוריה למחנה המתון יותר, כן, המחנה האנטי-איראני, אבל המרחק לשם עדיין.
יפה, טוב, סיפקת לי נקודה חיובית, אני מרוצה. הבטחנו למאזיננו גם נושא הלכתי, האם חיסון נגד קורונה הוא כשר למוסלמים, האם הוא חלל?
כן, זה נושא שמטריד מאוד את המוסלמים בימים אלו, שהם, זה מאוד חשוב לקחת את החיסון, החיסון מגיע למזרח תיכון, שר הבריאות הסעודי אפילו התחסן, אני חושב שהוא הקדים אותנו, כן? אבל התחילו להתעורר חכמי דת מוסלמים ולהגיד רגע, 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 האם זה כשר, כלומר בערבית חלל, האם זה חלל, כלומר כשר של המוסלמים, יש להם שחיטה מאוד דומה לשלנו, איסור באסלאם וביהדות לאכול חזיר, כן? וגילו שחלק מהחיסונים מכילים ג'לטין משומן חזיר, כן? רחמנא ליצלן. אז, כן, אעוזו בילה בערבית, כן? ולכן, בעיקר, התחילו חכמי דת במקומות שמזמינים את החיסון, לא מפייזר ומאלה, דרך אגב, אני מרגיע את מאזיננו הדתיים, זה קשר לפי היהדות, כן? זאת אומרת, זה לא מכיל את האלמנטים מהחזיר, כן? החיסונים שהגיעו לישראל, או שהגיעו נגיד לאמירויות ולסעודיה, אבל חיסונים שהגיעו נגיד מסין או מרוסיה, כן? למדינות כמו בנגלדש או, כן?
גם הרשות הפלסטינית מקבלת את החיסון הרוסי לפי
כן, אז זה, אותם זה צריך להדאיג, והם, שם יש ברור, כן, בפקיסטן, באפגניסטן, במדינות האלה שלוקחות את ה... או אינדונזיה, כן, שיש שם המון מוסלמים, מיליונים, כן, יש כאלה שנרתעים, היה סיפור לפני שנתיים עם החיסון נגד חצבת, כן, לא הסכימו בגלל כמה מדינות במזרח, מדינות מוסלמיות, לקבל את החיסון, כי הוא הכיל את אותו ג'לטין, אבל אני מאמין שזה פתיר. קודם כל יש חכמי הלכה מתונים באסלאם, שכבר השמיעו את קולם ואמרו שזה פיקוח נפש. זאת אומרת, אפילו אם זה מכיל, כאלה שמכילים אלמנטים של חזיר, זה לא, קודם כל לא אוכלים את זה, זה לא אוכל, זה הזרקה. טיעון דומה לטיעון היהודי, דרך אגב, שזה לא מהזרקה, אבל בכל מקרה, זה פיקוח נפש, ודבר שני, הם אמרו שרוב החיסונים לא מכילים את זה, פייזר ומודרנה כבר מהירו להכריז למען הקליינטים היהודים והמוסלמים, זה קליינטורה גדולה מאוד, כן, זה, הם אמרו, אל תדאגו, אין שם אלמנטים מחזיר, הכל בסדר, כשר וגם חלל, הנה אני גם מרגיע את ה, אמרנו בשורות טובות, גם למאזינים, אפשר לקחת את החיסון, אני מאוד מאוד, מעודד אתכם לקחת אותו. זה הפתרון למשבר הקורונה. אין משהו אחר.
אני בתור רוקח בהכשרתי גם מצטרף לקריאה זו, באמת חיסונים זה ברכה גדולה. אז כבר הזכרנו את מושג ערבי חלל, אז נעבור לפינתנו, פינת השפה הערבית.
בוודאי. תפדל.
פינת הערבית.
אז החלל אמרנו זה כשר, ההפך מחלל זה חרם.
נכון, נכון.
שזה אסור.
יפה, נכון.
אוקיי, מה, איזה עוד מילים יש לנו פה בשבוע האחרון שעלו, שיעניינו את המאזינים?
בוא נקשר את זה ישירות לשיחה הקודמת שלנו, על סוריה. מילת המפתח שם בשנים האחרונות, זה כמה מילות מפתח, נתחיל עם טרור. כן? כל אחד בשבילו, האויב שלו זה טרוריסט. אז טרור זה ארהב, ארהב, כן, שזה הפחדה או טרור, כן, בתעתיק לעברית א' ר' ה' א' ב', ארהב, וטרוריסט הוא ארהבי, מישהו שמפחיד את האנשים, כן, עושה פיגועים, מתאבד, כן, אז האופוזיציה הסורית קראה למשטר ארהבי, והמשטר קרא לאופוזיציה ארהבי, ארהביה, כן, או ארהביים, טרוריסטים. מילה נוספת ששומעים הרבה מאוד בשנים האחרונות זה אחתילל. המילה אחתילל, אנחנו מכירים אותה מהשפה של הפלסטינים, מדברים בדרך כלל על אחתילל הסהיוני או על אחתילל הישראלי, הכיבוש הישראלי, הכיבוש הציוני. כן, אחתילל, מילה מעניינת מאוד, אולי קשורה איכשהו למילה חילול בעברית, משהו, אנשים שמחללים את האדמה, כובשים זרים, כן? אז האחתילל, כשאומרים בהקשר הפלסטיני, זה תמיד הקשר לשלטון הישראלי, כן, יש מדינות שאפילו קורות לישראל בשם נרדף אל אחתילל, הכיבוש, כן? בעיתונות הערבית, בלבנון, בסוריה, בעיראק, מדינות נוספות, ועכשיו שומע את זה המון בסוריה. עכשיו, באיזה הקשר זה בסוריה? בסוריה מדברים, אם זה אופוזיציה, מדברים על האחתילל אל איראני, כן? הכיבוש האיראני. יש אל אחתילל הרוסי, הכיבוש הרוסי. כן, המשטר לעומת זאת משתמש במילה אחתילל דווקא בהקשרים אחרים. הוא טוען שיש שני סוגים של אחתילל בסוריה. בעוד שהאיראנים הם מוזמנים בשביל לעזור, והרוסים כן, הם החברים הכי טובים שלהם, כן, הם, האחתילל הוא בצפון של הטורקים. הטורקים פלשו, הם התערבו במלחמת האזרחים ב-2016, נכנסו ממש, כבשו שטחים בסוריה, התירוץ היה להילחם בקורדים או להילחם, לתת חסות לאופוזיציה בחבל אידליב, כן, בצפון, אבל זה כיבוש. הצבא הטורקי נמצא בתוך השטח הסורי בצפון, וזה אירוע טראומטי, אני חייב להגיד, כי כבר המנדט הצרפתי מסר כבר שטח מסוריה לטורקיה, כן, בעבר בשנות ה-30, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, עם חבל אלכסנדרטה, כן, אדנה בערבית, כן, התאי או אדנה, כן, שמעת על זה?
לא שמעתי.
אז זה טראומה של הסורים שפשוט מסרו, המנדט הצרפתי כדי להרגיע את הקמליסטים מסר להם פשוט שטח מסוריה, כן, היו שם דרך אגב לא מעט אלאווים. אז עכשיו הסיוט חוזר על עצמו, ועוד פעם הטורקים מגיעים, ועוד פעם הם כובשים אדמות סוריות, ולך תוציא אותם עכשיו מאידליב, לך תוציא אותם מאפרין וכל המקומות האלה שהם כבשו, גם בחבל הקורדים, כן, במזרח. אז זה האחתילה לטורקי, ויש את האחתילה למסורתי, הכיבוש הציוני של הגולן, כן, עדיין המשטר הסורי, זה לא יאמן, אבל מדבר על שחרור הגולן, כן, מהאחתילל, מהכיבוש הציוני, כן, הם ממשיכים לדבר על זה, שר החוץ הסורי הזכיר כמה פעמים את שני הכיבושים, הכיבוש הציוני בדרום, הישראלי בגולן, והכיבוש האחתילה לשני הטורקי.
לאחרונה גם מתבטא... שחרור, ההפך מהכיבוש, יש איזה גם מילה כזאת שחוזרת על עצמה כל הזמן?
כן, יש את המילה תחריר, תחריר, כמו אותו שורש כמו עברית, שחרור, תחריר, כן? אז תחריר סוריה, תחריר אל שמאל סורי, הצפון הסורי, או תחריר אל ג'ולן, כן? שחרור הגולן. אז
זה... עיקר התחריר המפורסמת בקהיר היא שחרור של מה היא מציינת?
כיכר השחרור זה עוד תקופת אבדל נאסר, זה מקום עם היסטוריה מאוד ארוכה של השחרור, כן, זה מסמל את השחרור מהאימפריאליזם, כן, כל הגיבורים שנלחמו נגד האימפריאליזם המערבי, אבדל נאסר, כן, זה בכיכר תחריר. ואחר כך השחרור משלטון מובארק בזמן הרבי אל ערבי, האביב הערבי, כן, אולי דבר אחרון זה שהאסד קורא לרוסים להתערבות שלהם מוסעדה, סיוע, כן? הוא אף פעם לא קורא לזה התערבות או חדירה, הוא קורא לזה מוסעדה רוסיה, כן?
הסעדה רוסיה.
כן, אל מוסעדה, סעד בעברית ומוסעדה בערבית, כן? מדברים הרבה בשלטון הסורי על תוואזון, איזון בין הכוח הרוסי והכוח האמריקאי שלטענת המשטר הסורי שומר על הביטחון של סוריה, כן? המענה הרוסי לאיום האמריקאי, כן? בעולם דו-קוטבי, כן? לא חד-קוטבי.
יפה. אז תודה רבה לך, הייתה שיחה מעניינת. אנחנו מזמינים את כל המאזינים להירשם לניוזלטר, אתה מוציא ניוזלטר שבועי, כבר די הרבה זמן, עם חדשות מגוונות עדכניות לגבי המזרח התיכון, יש לך פאנל די מכובד של מומחים שהצטרפו לאחרונה, נכון?
נכון, ועוד בדרך כנראה.
יפה, בנוסף יש לנו קבוצת פייסבוק, להסקט יש קבוצת פייסבוק, חדשות השבוע, השבוע במזרח התיכון, הקבוצה הזאת כאן בינתיים לא פעילה, אז אני מבקש, כל מי שיש לו חשבון פייסבוק, תיכנסו, תשאלו שאלות. כל שבוע, יום, יומיים לפני הקלטה, אני מעלה את הנושא הפרק, ואז יש לכם הזדמנות לשאול שאלות את ירון. ונשתמע בשבוע הבא, להתראות.
להתראות, ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.